לכולם, גם ערב טוב. ממש כיף לראות כאן גם פרצופים ישנים וגם פרצופים חדשים. אנחנו נדבר על נושא קצת נפיץ היום, על איך ההלכה בכלל מתייחסת לחילונים, אם ההלכה יודעת להתייחס לחילונים, איך ההלכה מתייחסת לדברים שאין לה מילים, שהיא לא יכולה לדבר אותם. ואני רוצה להתחיל בלנרמל, ולהגיד שזה ממש בסדר והגיוני, שיש שאלות שהן מוזרות לנו. בסדר, אנחנו נעסוק היום בהאם מותר לאכול ביחד עם חילוני. או האם מותר, מה קורה ליין שחילוני נוגע לאוזניים של חלקנו, רובנו אולי זה יישמע שאלות ממש מוזרות. כאילו, חברים שלנו חילוניים, משפחה שלנו חילוניים. ואני רוצה שנייה להגיד, זה באמת יוצר תחושה מוזרה. הדברים שאנחנו נקרא היום, והבנתי שמי שהיה פה בשיעור הקודם, אז גם בשיעור שהרב נדב קצת נגעתם בזה, הם יכולים לגרום לנו להרגיש מוזר, כאילו להרגיש שזה מאוד מאוד לא קשור לחיים שלנו. ואני רוצה להגיד שזה בסדר. ההלכה יש לה את הקצב שלה, ללמוד איך לדבר, ולמציאות יש בדרך כלל קצב יותר מהיר, בטח בדורות שלנו. והפער הזה הוא פער שצריך לדעת להחזיק, וזה שאנחנו לא יכולים ב-100% ליישב את השפה של ההלכה עם החיים שלנו, זה בסדר. כאילו לא צריך להיבהל מזה, לא צריך להגיד אוקיי, אז צריך לדבר אחרת. אפשר לראות מה אפשר ללמוד, ואנחנו תכף נראה, מה אפשר ללמוד מהמילים שההלכה משתמשת בהן לחיים שלנו היום. כן.
האם יש יותר מהותי בין יהודי
חילוני
ויהודי
אורתודוקסי בצד השני? תלוי ממש את מי אתה שואל, זה לא הנושא שלנו היום, אבל נגיד אם תשאל את הרב פיינשטיין, הוא יגיד לך משהו אחד, כי דיברנו בשיעור הקודם, אנחנו נדבר היום גם הרבה על העולמות שמהם הפוסקים מגיעים, בסדר? הרב פיינשטיין, המלחמה הגדולה שלו זה בזרמים הליברליים, ומבחינתו כל מי שאי פעם עבר ליד כנסת רפורמית צריך, כאילו... ובניגוד אליו, בארצות המזרח או במקומות שהתנועות האלה היו פחות חזקות, היה פחות צריך להילחם בהם, או מישהו פחות איום מהם, אז היחס הוא אחר. זה מאוד תלוי את מי שואלים. יש גם הרבה פסיקות שמפרידות בין חברים בבתי כנסת ליברליים לבין אנשי הנהגה. כי אפשר להתייחס, ובזה אנחנו כן ניגע, במושג של לפני עיוור. כי לחבר קהילה אפשר להגיד, הוא לא יודע מספיק, הוא לא יודע מה זה, ולכן הוא הולך לשם, אז אפשר להתייחס אליו יותר יפה. אבל ראשי הקהילה או הרבנים או... לא, הם כבר יודעים והם כאילו באמת לא בסדר. אז זה גם איזשהו רובד שקיים, אבל שוב, בעיקר התייחסו לזה פוסקים אשכנזים, כי שם בעיקר זה נתפס כאילו.
אז היום אנחנו לא עוסקים בפוסקים...
היום אנחנו עוסקים גם וגם, בסדר? גם מהעולמות המערביים וגם מהעולמות המזרחיים. ואני קודם כל רוצה שנשאל, על מה בכלל אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על, כשאנחנו אומרים חילוני היום. אז ההבדל, בעצם ההבדל הכי גדול זה מתי החילון הגיע. בסדר, לארצות הברית ואירופה החילון הגיע לפני רוב ארצות, מה שאנחנו קוראים להם היום המזרח. ולכן הם התמודדו איתו בצורה אחרת. עכשיו, גם בתוך ארצות המזרח, פוסקי ספרד, בסדר, יש הרבה מגוון בנוגע לזה. נגיד, אנחנו נקרא פה פוסק מג'רמה, שכבר במאה ה-18-19 החילון הגיע לשם והם התנהלו איתו בצורה מסוימת, מול המשפחה של אבא שלי מאיזה כפר נידח בתימן, שרק כשהם הגיעו לארץ ב-1951 הם גילו שיש דבר כזה יהודים שהם לא שומרי מצוות. ועדיין נגיד, כאילו יש, אבא שלי גדל במושב תימני קטן בצפון, באליקים, ועדיין הווייב שם הרבה פעמים הוא של אין דבר כזה חילוני. כאילו, יש יהודים, יש הרבה יהודים, היינו קוראים לזה היום על הרצף, אבל כל אחד שומר מצוות, כל אחת שומרת מצוות כמה שהיא יכולה, כמה שהיא רוצה, אבל זה לא שיש הגדרה של יש סטטוס, הוא חילוני ולכן איקס. ובזה אנחנו נתעסק היום, בהאם יש הגדרה ומה ההשלכות של זה, או אין הגדרה, יש רצף או יש איזושהי שאיפה שכל היהודים בעולם יקיימו מצוות, ואיך אנחנו מתייחסים למי שלא מקיים מצווה אחת או אחרת, ומי מוציא את עצמו מהכלל ומי לא מוציא את עצמו מהכלל, שהפרדוקס שבסיפור הזה שבין הגדרה, שבין להכניס אנשים לקטגוריה לבין להגיד מה שמשנה זה המעשים, זה שיוצא שאם אני מכניסה אנשים לקטגוריה ואני אומרת הם X, אז יותר קל לי להחליק התנהגות שלהם מבחינה הלכתית. אבל אם אני אומרת, זה תלוי במעשה כזה או מעשה אחר, זאת אומרת אני כאילו מכבדת את הבחירות של הבן אדם ולא אומרת עליו, תכף נראה מושגים כמו לפני עיוור או תינוק שנשבע, אני מכבד את הבחירות שלו כבן אדם, אני אומרת הוא יהודי, אבל יש מצוות שהוא בחר לא לקיים, שהוא בחר שכל הסיפור הזה של הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא חלק מהעולם שלו, אז מצד אחד אני מכבדת את הבחירות שלו כבן אדם סוברני ואחראי דעת, כמו מצד שני, הלכתית, יש לי הרבה פחות איך להעביר דברים. בסדר, זה הפרדוקס, בזה אנחנו נעסוק היום, ואנחנו נתחיל עם לפני עיוור. בסדר, הרבה דברים שאנחנו מתעסקים בהם שקשורים ליהודים שהעולם ההלכה הוא לא חלק מרכזי בחיים שלהם, קוראים, אבל הם לא יודעים, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ולכן אני צריכה להיזהר במה שאני מאפשרת להם, במה שאני עוזרת להם, כדי לא לתת מכשול בפני עיוור. עכשיו אני רוצה אבל לחזור רגע למילים האלה של הפסוק. מה זה אומר, איך הבינו את זה, וכבר בפירוש של הפסוק עצמו, אנחנו יכולים לראות שיש הרבה התייחסות למה זה עיוור, מה זה העיוורון הזה. נכון? עיוור זה מי שלא רואה, שיש איזשהו מעצור בינו לבין המציאות מבחינה חושית. מה זה המעצור, מה זה המציאות, מי זה העיוור, ומה, נכון, לאדם רואה יש כאילו כוח על אדם עיוור, והציווי הוא לא להשתמש בכוח הזה נגד. אז בכל מיני סיטואציות, הכוח הזה יכול להיות כל מיני דברים, בסדר? אז אני רוצה שנתעמק בפירוש הזה, יש לנו את מקורות 1 עד 4, שאני רוצה שנלמד בחברותות. משהו כמו רבע שעה, ואני רוצה שממש תעשו כל פעם להתעמק במה זה העיוור. זאת אומרת, העיוור בפסוק, ההקשר הגדול של פרק י"ט בויקרא, הוא ויתן קדושים, אני השם. בסדר? כל מיני ציוויים שהם נועדו לצוות עלינו לבנות עולם קדוש יותר, עולם טוב יותר מבחינה חברתית, מבחינה אנושית, מבחינת... למה? כי אני השם, צריך לעמוד לנו כל הזמן שזה העולם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להפוך אותו לעולם טוב יותר. איך עושים את זה עם כל הציוויים של פרק י"ט? שאחד מהם זה לא תגלה חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ואני רוצה שתראו איך פרשנים שונים, באיזה קונטקסט הם שמים את הדבר הזה, איך הם מפרשים אותו. אז זה 1 עד 4, עד 9 ו-10, נתכנס פה ביחד בחזרה לדבר על זה הלאה. אוקיי, אז מה ראינו על לפני עיוור? איך המקורות של השונים שראיתם מתייחסים ללפני עיוור? מה העיוורון? מה הוא לא רואה? מה אפשר להראות לו? כן, רעיונות, הצעות. בעיקר מה ההבדל
בין התפיסות?
כן.
אז אנחנו עשינו איזושהי עיוונים של התפיסות של הספרה מול רמב"ם. אז בגדול,
ספרה?
ספרה. אז בגדול, הספרה אומר, אל תשקר לטובתך. כאילו, אל תגיד משהו לא נכון, שאתה תהיה נתרע ממנו. והרמב"ם הולך, לוקח את הצעד אחד קדימה, לא רק אל תעשה משהו כזה זוני, אלא אל תתמוך בכלל בבן אדם שהוא עובר עבירה, לאו דווקא. כאילו, לאו דווקא תיצור סיטואציה שאתה לא בסדר בה, יש כאילו מצב של בן אדם שעבר עבירה, בזה אתה לא תומך. כאילו, זה הולכת...
גם לא בהשלכות של המעשים שלך.
בדיוק.
עוד הבדלים שאלו לכם. אוקיי, אז אני רוצה שנשים לב גם לסוגי העיוורון, סבבה? הספר מדבר על מה הוא לא יודע, העיוור אצל הספר, מה הוא לא יודע? הוא לא יודע את המציאות. בסדר, יש כהן שמסתובב בעולם, רוצה להתחיל זוגיות עם מישהי, והוא לא יודע מה הסטטוס שלה. אז יש לו איזשהו חיסרון, יש לו איזושהי חולשה, הוא לא יודע את המציאות. כדאי לא לנצל את החולשה הזאת, זה לא יפה, זה לא בסדר. אצל הרמב״ם זה ניצול חולשה קצת אחרת. לא חולשה של חוסר ידע, אלא חולשה תאוות הלב. בסדר? חולשה של מעשים, של להידרדר למעשים לא טובים, וממש כמו שאמרנו עכשיו על ההשלכות. גם לשים ממש ממש טוב לב. אני הולכת בעולם, יש השלכות לכל מיני מעשים שלי. גם השלכות שהן השלכות של כמה גלגולים אחר כך. אני צריכה לשים לב למה שאני עושה כל הזמן. בסדר? ולהשלכות של ההשלכות. אני צריך מאוד מאוד להיזהר כשהולכים בעולם. והבבלי מדבר בכלל על מעצור פיזי. בסדר? אנחנו לא רוצים לסייע בצורה פיזית למישהו שעובר עבודה זרה. אני לא רוצה להיות חלק מתהליך העבירה, גם פשוט בסיוע פיזי. אז העיוור של הספרה לא יודע מה המציאות. העיוור של הרמב״ם הוא, העקרונות שלו כנראה קצת פחות חזקים, והעיוור של הגמרא הוא לא מגיע. זה לא צריך לעזור. עכשיו, להלכה, ובהקשר שלנו, להלכה של מה עושים עם מי שההלכה היא לא חלק מהחיים שלו, זה מתגלגל בסיוע הפיזי בעיקר. עכשיו, זה יכול להיות, כמו שאמרתי בהתחלה, זה, הנה אנחנו מגיעים למקורות הקצת קשים. בסדר, אנחנו יושבים בארוחת שבת עם חברים, עם בני דודים, ותעביר לי את הקטשופ, תעביר לי את המלח, תעביר לי את הלחם. רגע, נטלת ידיים? נכון? כי אסור לתת לחם למי שלא בירך, למי שלא נוטל ידיים ובירך. אז אני צריכה לברר עם מי שאני מעבירה לו את הלחם עכשיו, נטל ידיים, כדי לא לעבור, על לפני עיוור לא תיתן מכשול, שזה האחרון, שזה העיוור של הבבלי, שלא מגיע. אתה לא צריך לעזור לו. אני צריכה לשים לב שאני לא לוקחת חלק בשרשרת עבירה, שהעבירה היא לאכול לחם בלי לברך. עכשיו, באמת בעולם שלנו זה נראה מוזר, זה מרגיש מוזר, זה לא שייך. אבל בוא נראה איך בדיוק זה נכנס. במיוחד, נכון, אמרנו יש איזשהו מעצור, לפני עיוור הזה אומר, יש פה בעיה, יש פה חוסר ידע, או מעצור פיזי, או משהו שמגשרים עליו. והשאלה היא, איפה ניצב מי שמסייע לדבר עבירה, או בלי מרחות, איפה ניצב מי שמסייע, ואיפה ניצב העיוור, או זה שהולך לעבור עבודה זרה, איפה שניהם, ואיפה הגשר שמנהל, בסדר? אז בואו נראה, בשאלת הלארח את מי שאינו מברך, בסדר? אנחנו במקור אחד למטה, בעמוד הראשון. בשולחן ארוך. בסדר? לא ייתן לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך. ויש מקלים, מפה זה הרמה, בסדר? זה היה אמור להיות בפונט קטן וזה לא יצא. ויש מקלים אם נותן לעני בתורה צדקה. בסדר? אז כבר יש לנו מין איזה... מתארים לנו איזושהי סיטואציה של כוח. בסדר? החלק הראשון, קולו של רבי יוסף קארו, מדבר על מערכת יחסים שוויונית. בסדר? לא ייתן לאכול למי שיודע בו שיברך. ואז הרמב"ם מוסיף לנו, רגע, אבל שים לב, אם יש פה עניין של יחסי כוחות אחרים, אם זה בעל בית ואני, אולי צריך לעשות אחרת. אולי צריך להתחשב בזה, אולי צריך לחשוב על, נכון, אמרנו, מסייע ועובר עבירה והגשר ביניהם, אולי צריך לחשוב על כל המושגים האלה קצת אחרת, אם אנחנו מדברים על מערכת יחסים שהיא לא לגמרי אותו דבר. בסדר, לא ארוחת חברים או המשפחה שדיברתי עליה, אלא מישהו שדופק בדלת ואומר, אני רעב, אפשר לאכול? אז אני לא אבדוק אם הוא נטל ידיים לפני שאני אכין לו סנדוויץ'. ומי זה שהרימה מצטט אותו כזה שאומר יש מקלים? זה רבנו יונה. מקור 2, לא ייתן אדם פרוסה לשמש, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. יש למדין כאן שאין ראוי לתת לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך. ונראה שכיוון שמתכוון לעשות מצווה שנותן בתורה צדקה, מותר. בסדר? זה בדיוק הסיפור. אם אנחנו, אם יש לנו, אם פתאום לתוך כל הסיפור הזה נכנסת לנו מצוות צדקה, אז אולי אני לא כל כך בודקת. אולי זה בסדר, אולי אני לא צריכה לחקור, לעשות שנייה rewind למציאות ולראות אם זה שמבקש ממני נטל ידיים. והבית יוסף דווקא מתנגד. הבית יוסף מסתייג מדברם של רבנו יונה, וכותב ככה, מקור 3, וכתב הרב רבנו יונה בסוף פרק אלו דברים. יש למדים מכאן שאין ראוי לתת לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך, ונראה שכיוון שמתכוונת לעשות צדקה, לעשות מצווה שנותן בתורה צדקה, מותר, עד כאן, ואין דבריו נראים. דהא, ליתן לשמה שנה ממצווה הוא, ואפילו הכי לא ייתן לו, אלא אם כן יודע שנטל ידע. אוקיי? הבית יוסף אומר, וואו, שנייה, בוא נחזור שנייה. הסיטואציה של המשפט הראשון בשולחן ערוך, הוא לא סיטואציה שוויונית, בסדר? הלא ייתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך, זה גם למי שעוזר לנו בשולחן, בסדר? המלצר. גם ביני לבין המלצר יש איזושהי מערכת יחסים שהיא לא לגמרי שוויונית, וגם לא אני מצווה לבדוק שהוא נטל ידיים. אז אם ככה, אז אולי גם לעני אני צריכה לוודא שהוא נטל ידיים. בסדר? בכל מקרה, מה שיוצא מהמקורות פה, זה שאנחנו לא יכולים להעביר לחם למי שלא נטל ידיים בסעודה. ועכשיו, בניגוד ל... אנחנו תכף נראה מה... שיש סטטוסים שונים. בסדר, דיברתי קודם על זה שההלכה לא יודעת איך לקרוא לחילונים, אבל יש כל מיני מושגים. בסדר, אנחנו נראה פה תכף מומר, עיוור שדיברנו עליו עד עכשיו, אנחנו נראה מחלל שבת ופרהסיה. בסדר, שזה כנראה סוג של סטטוס, למרות שהוא... כן. לא, למרות שזה מראה על מעשה מסוים, נכון? הבן אדם לא שומר שבת, זהו. אבל יכול להיות, ואנחנו תכף נראה את זה טיפה יותר לעומק, שזה קטגוריה יותר. אבל בין חילול שבת לבין לא ליטול ידיים לפני ארוחה, אנחנו יודעים שבמציאות של היום זה קצת שונה. שבאמת לחלל שבת או לא לשמור שבת, זה איזושהי אמירה חברתית, ולא ליטול לפני ארוחה זה לא תמיד, אבל מבחינת המקורות ההלכתיים, אין לזה כזה הבדל בצורה היבשה. תכף נראה שאולי כן, אבל ברמה היבשה, ברמה של הפשט של המקורות, אין בזה כל כך הרבה הבדל. כן. בהקשר הקונקרטי
של, כאילו, אנחנו חושבים לארוחה, הרי בסוף הבן אדם ישיג את הלחם, אז אין עניין של הוא, של כאילו שוגג לעומת מזיק, כשאני אומר לו, תקשיב, אתה לא נותן ידיים, אתה אוכל, והוא עושה את זה עכשיו ביד רמה.
זה חלק מהסיפור של לפני עיוור, נכון? ראינו גם בגמרא, שאם מדברים על תרי עבר דנערה, אוכל עבר דנערה, אם יש לבן אדם הזה אפשרות להשיג את זה בלעדיי או לא, לעיוור שהולך עכשיו לעבור עבירה, אז ההשלכות לגבי מה שאני עושה הן שונות. אבל, וגם כשאנחנו יושבים בארוחה, בסדר, אם הוא יכול, מצד שני, להגיד, דווקא אני צריכה לבדוק, כדי שהוא לא ילך לצד השני ויקח לבד. כי אם אני אשאל אותו, היי, נטלת עיניים, יכול להיות שהוא יקום איתו עיניים. אולי יש לי חובת הוכחה.
זה נהיה קצת אבל עניין של להכיר, כאילו זה תלוי סיטואציה,
נסתם. ברור שזה תלוי סיטואציה היום כשאנחנו מדברים, בסדר, כשאנחנו נצא מהדלת הזאת ונלך לעולם שלנו, אני מאוד מקווה שלא יצא מפה, וגם כשזה מוקלט, שלא יצא מפה שאי אפשר להושיט לחם לארוחה וצריך לבדוק מי ברך קודם. ברור שהכל תלוי סיטואציה והכל צריך להרגיש את העולם, בסדר? להרגיש את העולם, להרגיש את האנשים מסביב. אבל הסיפור הזה של לפני עיוור הוא קצת, השאלה אם הוא מכניס או מוציא את מצוות התוכחה מהסיטואציה. האם הוא אומר, בסדר, הבן אדם הזה פשוט לא יודע מספיק, אז אני אתייחס אליו כמי שלא יודע, ואבטר לו באיזשהו מקום, או פשוט תכניס אותו לאיזושהי קטגוריה אחרת, או שהבן אדם הזה הוא חלק, בסדר, כשאבא שלי אומר, אין דבר כזה חילונים, מה הוא אומר? כולם חלק. כולם חלק, ולכן יש לי כלפי כולם מצוות תוכחה. ולכן, הפוך, אני עוד יותר לא יכולה להעביר לו את הלחם, אני צריכה להגיד לו, קום לי את הלדיים. מה זאת אומרת? עכשיו, בכל סיטואציה, ברור שלא. אבל מה שעולה מהמקורות כאן, זה שדווקא, זה מה שאמרתי קודם, הפרדוקס הזה, שאני יכולה או להתנשא על מישהו ולהכניס אותו פנימה, או להוציא אותו החוצה, ואז להתייחס אליו אחרת. מה שאני מחפשת, המטרה של כל השיעור הזה, זה למצוא שפה שגם תכניס בני אדם פנימה, בסדר? שתהיה אינקלוסיבית, אבל לא מתנשאת. לא להגיד, הם תינוקות שנשבו ולכן אני יכולה להתייחס אליהם יפה. לחבל בחירות של אנשים, לעדיין להתייחס אליהם יפה. אבל אתה צודק, יש פה ממש מתח בין הסיפור של לפני עיוור ותוכחה. ובוא נראה גם את הבח, בסדר? איך הוא מבין את רבן יונה? כתב הרב, במקור 4, בסדר? עמוד 2. כתב הרב רבן יונה בסוף פרק אלו דברים, יש למדים מכאן שאין ראוי לתת לאכול, אלא על מי שיודע בו שיברך. ונראה שכיוון שמתכוון לעשות מצווה שנותן בתורה צדקה, מותר. עד כאן. ברצונו לומר, וביודע שלא נטל ידיו, בסדר, אם אני בטוחה, בסדר, ראיתי עם הבן אדם הזה, נכנסנו הביתה, אני הלכתי, נטלתי ידיים, ישבתי, בירכתי, אמרתי, ראיתי שהוא לא עשה שום דבר, ביודע שלא נטל ידיו, אם נוטל לתוך פיו או לידו כדי לאכולו, עובר משום מלפני עיוור שתן מכשול. בסדר, אני יודעת לגמרי, אין לי שום ספק, הוא לא נטל ידיים, אז באמת הסיפור של לפני עיוור פה הוא יותר חזק. אבל במי שאינו יודע בו אם יברך עליו, בשעה שנותן לו, אינו עובר כלום. אלא עד רבה מקיים מצוות צדקה, ואם אין אני מברך, הנותן צדקה אינו עובר בזה הלפני עיוור בשעת הנתינה, וקיים מצוות צדקה, ואפילו יודע בו שהוא עם הארץ גמור, ולא יברך כלל, בסדר? לא שהוא יודע שהוא לא ברך. הוא יודע שהוא מהאנשים האלה שלא יודעים לברך. לא מפני כך יבטל מצוות צדקה, ומה שהשיג על זה הבית יוסף נראה לי דנ"א השגה. בסדר? הבית יוסף אומר, חבר'ה, זה, הסיפור הזה של מערכת כוחות לא נכנס פה, אסור לתת לאכול למי שלא יודע לברך, גם לא בתורה צדקה, כי גם לשמע שאני לא יכול לתת, אז בטח לא לעני. ואבא אומר, לא, זה כן הסיפור, אנחנו כן ניתן בטח בתורה צדקה, וגם הוא מכניס את הסיפור של הספק. בסדר? יש פה ניצנים של אימון זכות. אם אני לא בטוחה שהבן אדם לא נטל עיניים, אז אני יכולה יותר להקל על הסיפור של לפני עיוור. אולי גם כי אולי קצת אני עיוורת. בסדר? זה ממש פרשנות שלי. אבל אפשר לקרוא את זה, כי אם אני לא יודעת את כל הסיטואציה, אז אני קצת העיוורת של הספרה, בסדר? שלא יודעת על המציאות, אני יכולה להניח. אני לא חייבת להניח את השלילי, אני יכולה להניח חיובי על אנשים. אני יכולה להגיד אולי הוא ברך ולא ראיתי. אבל שוב, עד כאן אנחנו, הדרך היחידה שמצאנו להתיר היא דרך של להגיד, אם זה בתורת צדקה אז מותר. עכשיו, זה לא המצב שלנו, בסדר? לא על המקרה הזה אנחנו מדברים כאן היום, אנחנו מדברים על ארוחת חברים או ארוחת משפחה ומה עושים שם. וכאן החלט לעזרתנו הרב יוסף משאש, מכירים את השם? בסדר? אחד מרבני מרוקו היותר מפורסמים, שהיה גם הרב של חיפה, מפורסם בכל מיני שוטים פורצי דרך. וכאן הוא מדבר על ארוחה שבן אדם מזמין חברים שלו. מה אפשר לעשות? מישהו רוצה לקרוא? מקור 5. רוצה?
אני
יכולה.
נשאר כבודו מחברו, שהוא אדם דתי, ויש לו חברים חילונים מנומסים, והם מתארחים אצלו, ומאכילם על שולחנו בשר ויין, ומושיט להם מקום. האם אין בעיה בזה איסור שנותן לי לחמו למי שאינו מברך? תשובה. מרן ז"ל, בסימן, לא כתב דבר זה בלשון איסור, אלא בלשון הזכרה. דהיינו רק חומרה. וזאת כלומר לא ייתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברכו. והזרה זו לא נזכרה לא בש"ס ולא בפסקים הראשונים, רק רבינו היום הביאה ודחה אותה. מאחר שזו מצוות צדקה ואינו עובר על בן חייבר, אינו עובר על בן חייבר, ויברך או לא יברך ייתן לו, בלי דעת מרן ז"ל שכתב ויש מכלים, וכן הסכמת הבת הוא בעל הפרישה ודחו השגת מקומת שם.
יאויין שם.
מה זה?
יאויין שם.
יאויין. הכה נמי בתבטי שכל הזמנת אורחים יש בה איזה...
סיבה?
סיבה שיש בה מצווה. או משום הכנסת אורחים, או אהבת רעים, או דמות טובה, או שלא משפחה, או למען לא יזכהו או להשיג ממנו טובה, או באו לביתו בלי הזמנה שקשה מאוד לשלחם וקם, וגם אבון גדול לזלזל בכבודם, וכמו שאמר רבנו ז"ל, אל תהי בת לכל אדם, וכן כל יוצא בזה. ואם כן, מאחר שבכל אופן יש צד מצווה קטנה גדולה, וקשה מאוד לביישו, וקשה מאוד להוכיח, ולאו כל אדם יודע להוכיח, וכן יפה השתיקה, וגדול השלום, יקבל כל אדם סבר חנים יפות ואיתה מפניהם. ויוכלו וישתו בבריאות המקום, לבד השם, קבל השכר, ליערה כל ישראל, רוח ומרום לעובדו, לברך בשמות
תמיד, אמן, ויש הרבה הרבה מה להעריך, ואין צריך. והמקום... ברוכו. ברוכו עם כל ישראל, יעריך וכל טוב עושה. תודה רבה. בסדר, אז הרב משאש, מצד אחד מוציא לנו פה את כל העוקץ של הסיפור של מערכת כוח בין בעל הבית לבין אני או שמש, אומר, לא, זה גם אצל חברים. מצד שני, גם למערכת יחסים שוויונית לגמרי, הוא מכניס מין מצווה, בסדר? בעצם הוא אומר, להיות חבר זה מצווה. להיות חבר זה מצווה, להיות מכניס אורחים זה מצווה, להרבות שלום בעולם זה מצווה. כל אלה הם מצוות כמו מצוות הצדקה, ולכן ברגע שהן נכנסות לסיטואציה, כמו הצדקה, אפשר לוותר על חקירת האם הבן אדם נטל ידיים או לא. כן.
הדבר שהוא אומר על... שהוא לא כתב את זה בלשון איסור, אלא בלשון עזרה, שזה רק חומה, זה דבר כללי שהוא רואה בשולחן ערוך?
אני חושבת שהוא יותר מניתוח לשון. הוא אומר, תחזור שנייה ללשון, בסדר? של השולחן ערוך.
לא ראיתי בלשון של שום דבר שהוא ספציפית.
בסדר? לא ייתן לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך. זה לא לשון של משהו מיוחד. מצד שני, גם אין... אני מצטערת על כל האותיות הקטנות של ה... של ההעתקה מפרויקט השו"ת שמפריעות לנו, אבל דווקא הן מראות את זה, בסדר? הרב יוסף, הרב משאש אומר נכון, הוא אומר, מאיפה הוא הביא את זה, השולחן ערוך? אין, איך הוא אומר? הזרה הזו לא נזכרה לא בש"ס ולא בפוסקים הראשונים. בסדר? גם השולחן ערוך צריך להביא הוכחות למה שהוא אומר. ובסוף, בלשון איסור שכזה, אין כל כך. אז מה הוא עושה? הוא אומר, זה לשון הזרה. זה כאילו מין נורמת התנהגות יותר מאיסור מוחלט ודיכוטומי של אסור ומותר. לא ייתן, זה כאילו משהו קצת רך. עכשיו, אם אתה שואל אם זה באמת ככה כשמסתכלים על השולחן ערוך ומלכים את הפסיקות שלו, כנראה שלא. אבל הרב משאש מחפש פה איזה פרצה להגיד, אני צריך למצוא דרך שזה לא יהיה כזה בומבה של איסור. אני צריך קצת להוריד ממנו, להוריד את הווליום של האיסור, כדי להגיד, הרי מה זה, זה מצד אחד אסור, מצד שני, יש מצוות צדקה, אז מותר. אז הוא רוצה גם להנמיך את הווליום של האיסור, וגם להעלות את הסיפור של מצוות צדקה, להרחיב אותו. להגיד, זה לא רק צדקה, זה כל מערכת יחסים חברית בין עם ישראל, מה להרבות שלום בעולם. אבל אתה שואל אם חוקרי השולחן ערוך יסכימו בדיוק עם הניתוח הלשוני שלו, אני לא בטוחה.
אני פחות שואל על חוקרי השולחן ערוך, ויותר על תפיסת הרמשה של השולחן ערוך, או של הלכה בכללי, שאנחנו לפעמים אנחנו לא כל כך מבדילים, אולי אנחנו כן, אבל יש לנו שלא מבדילים מבחינת מה ההלכה, ורואים את לקשור נעל שמאל לפני נעל ימין, כמו לא לאכול חזיר.
כן.
פשוט זה... זה יותר מאוד מנחיח לנו שחברים, יש פה סדר עדיפויות, כן? זה לא איזה הלכה פסוקה מהשמיים, זה נו.
נכון. לא, עכשיו, גם ברור, גם הנו הזה, אני רוצה אבל להיזהר כשאני אומרת אותו. כי ברור שבתוך הלשון של השולחן ערוך, בסדר, הרבה פעמים יש הלכה מסוימת, ואז, אבל יש אומרים ככה, ויש אומרים ככה, ויש אומרים ככה, ואז כל הנושאי כלים יתווכחו, אז איזה יש אומרים הוא הנכון. וכשיש בסעיף אחד, שלושה יש אומרים, אז הם בדרך כלל הרובד ההיררכי שלהם הוא אותו אחד. פה יש מכלים הוא של הרמה, והרב יוסף קארו פותח באסור, לא ייתן. בסדר? הנה, סליחה, המילה אסור לא נכונה פה, כי הוא אומר לא ייתן. אז שוב, אם אנחנו יורדים לניתוח הלשון שלו, האם אם נספור בכל המקומות שהשולחן ערוך אומר לא ייתן, האם זה אותו רובד היררכי שאנחנו מדברים עליו פה, אני לא בטוחה, לא עשיתי את העבודה הזאת. אבל זה מה שהרב משאש מנסה להגיד. אז הוא גם מרחיב מאוד מאוד את הסיפור של מצווה, את בשביל מה מותר לעבור לפני עיוור, וגם קצת מדבר על התוכחה שדיברנו עליו קודם. בסדר, שהוא אומר באמת, יש סיטואציות ויש סיטואציות. יש סיטואציות שבהן תוכחה זה מתאים, ויש כאלה שלא, וגדול השלום. ויותר מזה, תראו איך הוא מסיים. זה גם כאילו הלשון הציורית וזה של לסיים בחרוזים, שזה תמיד נחמד. אבל יש פה משהו, בסדר? הוא אומר, יש הרבה הרבה מה להעריך ואין צריך. הוא אומר, בסוף, שוב, פרשנות שלי, לא אחריות של הרב משאש, בסוף יש היגיון ויש שכל ישר, וצריך להבין סיטואציות. אפשר הרבה עכשיו לשפוך פרטים על מה זה מצוות, ומה זה הכנסת אורחים, ואיפה זה עומד מול לפני עיוור, ואיפה זה לא. בסוף, שימו לב, תראו מה הסיטואציה, אין הרבה יותר מדי מה להעריך, פשוט תהיו בני אדם. שוב, שלי. זה מה שאני רואה שם. ומה שחשוב זה שהוא מביא לפני זה את כל, בסדר, את כל הראשונים שדיברנו עליהם, את כל השולחן ערוך ואחרים. אבל הוא אומר, כאילו תראו אפילו בפרופורציות, בסדר, זה לא תמיד מופיע ככה, אבל כאן אפשר יחסית לראות את זה. השק לבטא הלכתי זה פסקה יותר קצרה, בסוף של להגיד, שימו לב, יש סיטואציות, תהיו בני אדם, תהיו חברים, בגדול. עכשיו, כן.
צריך לשים לב, אני לא יודע מה יש בהמשך, אבל צריך לשים לב שמדובר על מניעת ברכה שהיא, כאילו, מצוות עשה. אנחנו לא מדברים על חילול שבת, או על איסורים, כאילו,
כן.
כאילו שזה לא, לפחות בינתיים, לא יודע, הרב משאש לא אומר שבסדר אין בעיה לתת לחילוני לנסוע.
נכון, לנקודה הזאת אנחנו לא נגיע היום, בסדר, של לגרום למישהו לנסוע בשבת. לא ידעתי אם נעשה את זה בשיעור הבא או שנתעסק בשיעור הבא משהו אחר, זו עוד נקודה מאוד חשובה, אבל יש לנו קוצר זמן, אבל זאת נקודה חשובה, בעיקר בלהגיד, יש הבדל בין מצוות שונות, בסדר? אמרנו, יש היררכיה בין מצוות ובין איסורים שונים, ויש כאלה שאני פשוט, בסדר, זה המעשים שלו, הוא אחראי על עצמו, או שיש לנו ערבות הדדית ותוכחה, אבל בסוף כל אחד אחראי על שלו, או, ותודה ישוע על זה שאתה מביא אותי לנושא הבא, או, רגע, יש פה ממש השפעה ישירה על שמירת המצוות שלי, עכשיו מה עושים פה, אוקיי? וזה הסוגיה של מגע ביין. אני יודעת שמי שהיה פה בשיעור הקודם למד קצת עם הרב נדב על יעי נסך וסתם יעינם וכו וכו וכו, אז אני אתן שני משפטי הקדמה למי שלא. כן, חפתי.
רציתי להוסיף, בקשר למה שאמרת על הרב נסס, אז אני לא יודעת אם למדתם את השו"ת על הקצבים,
ששם... לא בשיעור הזה.
לא בשיעור הזה. אז שם זה איסור, צפי בקיצור, והוא כן מעיז. זאת אומרת, הרב מסס מעיז גם בדברים שהיום לא מעיזים. הוא הכשיר בשר של קצבים שמחרו בשבת. אז...
כן.
הוא מרחיק לכת הרבה יותר.
נכון. נכון, בגדול.
מבחינת ההיררכיה שתיארתי. וגם רציתי להגיד שיש משהו בבסיס, תפיסה בסיסית יותר של איך, מה זאת קהילה. ואז כל המשקל של הדקדוקים של ההלכות פשוט משנה את המשקל שלו בתוך התפיסה הכוללת. ומה ששאלת, כך נראה לי, שזה חוזר, זה מוטיב חוזר שאצל גם הרב מסס ואצל גם מספריו אחרים, השלמות של הקהילה שמשנה את כל התפיסה ההלכתית.
נכון, נכון. עכשיו, בנוגע, אז שנייה, אני אגע בזה לפני הסיפור של היין, שבנוגע למרכיבים קהילתיים ושמירה על מרקם קהילתי, אז אחד הסטטוסים שדיברנו עליהם קודם, נכון, אמרנו, מומר ומחלל שבת ופרסיה. מי זה המחלל שבת ופרסיה הזה, שכאילו, מתייחסים אליו כמי, תכף ממש נראה, יש אבא אמינא להתייחס אליו כלא יהודי בכלל. זה בן אדם שנסע פעם בשבת, זה בן אדם שהדליק גפרור, זה בן אדם ש... לקח מגבון וניקה ככה את הדג שנפל לו מארוחת שבת, שזה איסור דאורייתא לגמרי, וזה מחלל שבת בפרסיה. זה בסדר, זה שלושה סטטוסים שונים לגמרי שנכנסים לאותו דבר, שהרבה מהפוסקים מתייחסים אליו כלא יהודי. איש הזה לא יהודי יותר. עכשיו, יש מחקר של מוטי ארד, הדוקטורט שלו הוא על המושג הזה, על המחלל שבת בפרסיה, ומה שהוא אומר זה שבתקופת המשנה והתלמוד, היה טקס כזה, בסדר? זה, המחלל שבת בפרסיה לא אומר רק האיש הזה הדליק אש בשבת, אלא אומר האיש הזה עשה את העבירה של חילול שבת דאורייתא בפני הרבה אנשים בפרסיה בכוונה, כי היה טקס כזה. זה היה הדרך להגיד, אני לא יהודי יותר. בסדר? עכשיו מדברים על, יש את הסיפור על רבי מאיר, על הסוס בשבת, זה אחד הניתוחים של מוטי ארד, הוא אומר, זה היה הטקס, זה מה שקרה שם. מה שקרה שם זה שרבי מאיר היה באמצע הטקס של לצאת החוצה מעולם היהדות. ולכן המחלל שבת בפרסיה זה לא מי שניגב את הכיבס, בסדר? את הבגד בשבת בבית, אלא זה מי שאמר, מי שמצא טקס פומבי וחיצוני, בסדר? להגיד, אני יוצא. ואז ההלכה אומרת לו, סבבה, אתה יוצא, אתה בחוץ. אבל זה לא פשוט מי שחילל שבת ואנשים ראו אותו. זה החידוש של מוטי ארד, ואז השאלה היא איך אנחנו מתייחסים למחלל שבת בפרסיה הזה. בסדר? כי הרבה איסורים, בטח האיסור של היין שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, המטרה שלהם היא להרחיק חברתית. עכשיו, להרחיק חברתית בין יהודים לגויים, בסדר? אסרו על יינם משום בנותיהם, כדי שלא נתחתן עם גויים. חס וחלילה להגיד שההשלכות של האיסור הזה הם כדי שלא נתחתן עם אנשים שהם יהודים שהם לא שומרי שבת. בסדר? זה אפשר להגיד, אני לא... אפשר גם להקליט. והסיפור הזה של מגם היין, אז שנייה הקדמה על יין נסך וסתם יינם. יין נסך זה האיסור, אחד האיסורים הכי גדולים בעבודה זרה. לא להשתמש ביין שניסחו אותו לעבודה זרה, מרחיבים את זה על כל יין שהוא של גוי או של גוי נגע בו במערך הייצור שלו. וההרחבה הזאת היא סתם יינם. שוב, בגדול אני בטוחה שמי שלמד עם הרב מנדב יש לו רקע קצת יותר נרחב. והסתם יינם הזה מורחב גם ליין שנגע בו כל לא שומר שבת, כל מחלל שבת בפרסיה. תכף נראה בשולחן ערוך או מומר. בסדר? מומר זה גם אחת מהקטגוריות שנועדו להוציא בן אדם. להגיד, הוא כבר לא חלק מהחברה שלנו. עכשיו, אנחנו יודעים שיש על זה השלכות היום במדינת ישראל, בסדר? יעיננים חילונים לא נוגעים ביין שהם מייצרים, שאם הם רוצים כשרות מהרבנות הראשית ליקב. זה ממש כאילו, עד ימינו אנו נוהגים בזה, לפחות הרבנות הראשית. ובואו נראה מה הפוסקים אומרים על זה, בסדר? אני מתחילה מהשולחן ערוך, מקור אחד בעמוד 3, בסדר? הוא מומר, אף על פי שהוא מהול, עושה יין נסך ומגעו, בסדר? ברגע שמומר נוגע ביין, היין הזה הופך ליין נסך, ונאמן לומר ששב בתשובה, בסדר? זה סטטוס שמצד אחד הוא מאוד חיצוני, הוא הופך יין נסך ברגע שהוא נוגע בו. מצד שני, הוא תלוי בבן אדם לצאת ממנו. בסדר, המומר יכול להגיד על עצמו, חזרתי בתשובה, הכל בסדר. בניגוד לכל מיני סטטוסים אחרים שאנחנו רוצים להוציא, שיש דרך אחרת חזרה פנים. אבל זה בגדול, בסדר, מומר עושה יהי נסך, למרות שהוא יהודי. עכשיו בואו נראה איך פוסקי יחסית זמננו מתייחסים לזה. הראשון הוא שוט בניין ציון, בסדר, זה הרב אטלינגר שפעל בגרמניה במאה ה-18-19 על הסף שם, והוא כבר לגמרי בחילון, בסדר, יש סביבו הרבה יהודים שלא שומרים מצוות, והוא מתייחס לכוונה שלהם. בסדר, אמרתי קודם שמה שמציק לי זה הפרדוקס בין להתייחס לבן אדם בכבוד לבחירות שלו, אבל אז להוציא אותו החוצה, או להכניס מישהו פנימה, אבל תוך כדי התנסות. אז הוא אומר, בסדר, האנשים האלה הפגינו על עצמם במעשים שלהם, מבחינת ההגדרות ההלכתיות הקלאסיות שהם בחוץ, כי הם לא שומרים שבת, אבל בואו נראה למה הם לא שומרים שבת. בסדר, בואו נחדד את הבחירות שלהם, נראה מה עומד מאחורי זה, ולפי זה נראה יכול להיות שיש פה התייחסויות הלכתיות אחרות. אחר כך אנחנו נראה שרב משה כלפון הכהן מג'רמה, שזה מקום מספר 3, עושה דבר דומה, אני רוצה שנראה מה ההבדל בהתייחסויות של שניהם, ויצא במקרה, היום נודע לי, שהיום זה יום פטירתו של הרב כלפון הכהן, ממש במקרה, בסדר, לפני שבוע כבר שמתי את זה בדף מקורות, אז יצא לנו שפת עבדו ובוד פה בתוך השיעור. מעולה, בסדר, אוקיי, מי רוצה לקרוא את מקור 2? רוצה? כן, אני לא מתאר לכם. תשימו לב למילים, בסדר? לאיך הוא מתאר, תהיו חדים על הלשון, על הניסוח.
והנה עד כה דיברנו מעיקר הדין, איך לדון מחלל שבת בפרהסיה. אבל הפושעי ישראל שבזמננו לא ידענו על מה אדון בהם, אחר
שבאבותינו
הרבים. באבותינו הרבים פשטה הבהרת לרוב, עד שברובם חילול שבת נעשה כהתר. אם לא יש להם דין, הוא אומר מותר שרק קרוב למזידו, ויש בהם שמתפללים תפילת שבת ומקדשים קידוש היום, ואחר כך מחללים שבת במנחות דאורייתא ודרבנן. דרי מחלל שבת נחשב כמומר בלבד, מפני שהכופר בשבת כופר בבריאה ובבורא. וזה מודל לדין תפילה וקידוש, ומה גם...
יש איזשהו טיפוס כזה של יהודי, שמצד אחד עושה קידוש והולך לבית כנסת, מצד שני הוא לא שומר שבת. בסדר, עכשיו אנחנו יודעים, אומרים בקידוש, בסדר, השבת זה גם זכר לבריאת העולם וגם זכר לקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אז בעיקרון מי שלא שומר שבת כופר בעקרונות האלה, אבל הרב אטלינגר אומר, לאו דווקא. יכול להיות שאם הוא עושה קידוש והולך לבית כנסת, אז אולי עדיין יש לו איזה קשר. ואולי לאו דווקא החילול שבת, גם במלאכות דאורייתא, לאו דווקא מראה עליו שהוא ניתק כל קשר.
ומה גם בבניהם אשר קמו תחתיהן, אשר לא ידעו ולא שמרו דיני שבת, שדומין ממש וצדוקין, ולא נחשבו כמומרים, אף על פי שמחללים שבת, מפני שמעשה אבותיהן בידיהם, והם כתינוק שנשבע לבין עובדי כוכבים כמבואר, וכך גם המבית, ואפשר להעמיד את צדוקין שלא הורגלו בתוך ישראל, ולא ידעו לעיקרי הדת, ואינם מעיזים פניהם נגד חכמי הדור, לא חשבי מזידים. הרבה מפושעי הדור דומים להם, ועדיף מהם שמה שמחמיר הרש בקראים, נפשי ואינם יהיה נסף, אינו מפני חילול מועדות שדומה לשבת בלבד, אינו מפני שכפו גם בעיקרי הדת, שמלים ולא פורין, ואין לדי נגידים וקידושין, שאין לדי זה, בניהן ממזרים. ובזה רוב הפושעים של זמננו לא פרצו, ולכן למיות דתי המחמיר להחשיב נגיעת יין של הפושעים הללו, וסתם אינם תבוא עליו ברכה. אכן, גם למקהילים יש להם על מה שיסמוכו, אם לא שמבורר לנו שיודע דיני שבת ומאיס פניו לחלוק בפני הסולם בישראל, יחד שזה ודאי כמומר גמור בנגיעת יין עשו.
אוקיי, אז הרב אטלינגר אומר, יש כל מיני סטטוסים בקרב חבורת המחללי שבת היהודים. יש את אלה שהולכים לבקסת, ויש להם איזשהו קשר, ויש כאלה שפשוט לא יודעים, בסדר? ואז אנחנו חוזרים להתנסות, בסדר? התינוק שנשבע עם בן הגויים, והוא מדבר גם על עוד קבוצה שהיא מבחינת פוסקי הלכה, בטח של הדורות שלנו, היא מחוץ לגדר, אבל יש איזשהו חוסר בהירות לגבי הסטטוס האישי שלהם, שזה הקראים, ששומרים על דיני אישות יחסית קרובים, ולכן לפחות עד הדורות האחרונים להתחתן איתם היה לא דבר אסור לגמרי, אבל ושבת שלהם היא תמיד בזמן של שבת שלנו, אבל החגים שלהם הם קצת אחרת, בסדר? הקראים לא קיבלו את התורה שבעל פה, ולכן קביעת מועדות החגים שלהם היא שונה, אז הם לא שומרים חגים, אבל בסדר, לא שומרים ימים טובים, כן שומרים שבת, אולי זה קצת אחרת, אולי אפשר להתייחס אליהם אחרת. והוא גם מאמץ את מה שראינו קודם מהבח, בסדר? את החוסר בהירות לגבי פה בסוף. גם למקינים שזה, אם לא שמבורר לנו שיודע דיני שבת, הוא מעיס בנם לחיילו, בסדר? אם יש ספק, אנחנו ניקח את הספק הזה לחיוב, בסדר? אנחנו נלמד זכות. אבל אם לגמרי ברור לנו שהוא מחלל שבת בפרהסיה וכופר בכל הקשר בין עם ישראל לריבונו של עולם, אז המקלים יש להם מי שיסמכו, אבל בעיקרון צריך להחדים. אבל מה שהיה לי חשוב פה זה לראות גם שהוא מתעמק בזה שיש חילונים שיש להם קשר, ואותם אנחנו לא דנים כחילוני הרגיל, וגם בשפה שלו, בסדר? הוא אומר פושעי ישראל. מצד אחד ישראל, מצד שני פושעים. עכשיו בוא נראה איך הרב קלפון מדבר עליהם, בסדר?
עוד משהו שצרב לי בניסוח שלו שאומר, המחמיר תבוא עליו
בפריחה,
שזה
מבאס, כאילו... זה מבאס בהקשר הזה, אבל זה... בהקשר של פסיקת הלכה זה מושג די רווח.
כן.
הוא גם סוג של הדברים הזה רק חום,
רק. נכון, נכון, אבל בעצם הוא אומר ככה צריך כאילו. כאילו מי שמקל יכול, אבל מעיקר הדין אחרת. עכשיו בוא נראה את הרב קלפון, כן. מי שהוא, מי שהיא. תיזהרו, בסוף אני אקרא. אוקיי, אז אנחנו במקור 3. שאלה, בזמננו, בהבנות הרבים נמצא באיזה מקום מאחינו, אשר גדלו על ברכי האומות ולמדו את לשונה ומעשיהם, הרימו יד בשבת קודש ומחללים את השבת קודש באופנים שונים. מהם שנראה להם שאין זו מלאכה וחילול שבת, רק חומרות וזהירות. ומהם שיודעים שזו מלאכה, ואומרים כי אי אפשר להם לחיות בלתי מלאכת שבת, דאינם נזכרים לבעלי המלאכה. ומהם נתפסים לצבוע צבא ולעבודת המלך ומוכרחים הם בכמה פעמים לחלל שבתות. ומהם נזהרים בעת שהיכולת בידיהם לבלתי חלל, ומהם שאין נזהרים כי הארגן נעשה להם הדבר כהיתר, כי לא ידעו חומר שבת, ומהם שיודעים ומחללים. באופן כי הצד השווה שבהם, שיש מהם מחללי שבת לתיאבון, להידמות או ליהנות וכדומה, ויש שנראה לו שאין איסור ויש שכופר ובועט, ויש לדעת אם יינם של אלו יהיה נסך או לא, אחרי שגם בעשרה מישראל הם מחללים את השבת. בסדר, אז קודם כל הוא אומר, מבחינת תנאים בסיסיים להיכנס לקטגוריית מחלל שבת בפרהסיה, יש לנו אותם, בסדר? זה אנשים שאחרי שגם עשרה מישראל הם מחללים את השבת, גם לפרהסיה יש הגדרה הלכתית, בסדר? פרהסיה זה מניין ומעלה, אז את התנאים האלה הם ממלאים, אבל בתוך הקטגוריה הזאת יש חלוקה. יש כאלה שחייבים כי הם צריכים לפרנסה, יש כאלה שלא לגמרי מבינים את הסקאלה, את ההיררכיות ההלכתיות שיש בתוך שבת. יש כאלה שאומרים, בסדר, זה רק חומרה, ולכן מותר לעשות את זה על משהו שהוא לא חומרה, הוא ממש עיקר הדין, הוא מלאכה דאורייתא. אבל העיקר הוא קודם, שהוא לא אומר, שמה שהוא אומר זה, מאחינו אשר גדלו על ברכי האומות, בסדר? כבר מהניסוח שלו יש לזה לימוד זכות יותר גדול, וגם שהוא מחלק בתוך זה את הקטגוריה, בסדר? הוא מלמד זכות והוא אומר יש פה מורכבות, בסדר? אני לא, זה לא הלפני עיוור וזה לא התינוק שנשבע. הם בוחרים, אבל הם בוחרים מכל מיני סיבות. עכשיו בואו נראה מה הסיבות האלה ובואו נראה איך זה משפיע, מה ההשלכות של זה על הפסיקה. אלא דייש לחלק, דהינו סברי דמותה, וכיוון תגדלו ורבו על ברכי אבותיהם, מנהג אבותיהם בעיניהם, בסדר? אנשים שכבר לא דור ראשון לחילול שבת, הם לא גדלו בבית ששומרים בו שבת, הם לא לגמרי יודעים איך עושים את זה. ונראה להם את השפיר אבי, זאת אומרת, הם כן מתכוונים לשמור שבת, אבל הייתה איזושהי שבירה בחוליית המסורת, משהו התקבל שם לא נכון במהלך העברת המסורת הדורית, והשבת בראש שלהם, שאותה הם שומרים, לא לגמרי עומדת בקנה המידה הלכתי. ואם כן, הווה כי אומר מותר, דאנוסו, בסדר? מבחינת ההלכה, מי שחושב שמה שהוא עושה זה מותר, זה הגדרה של אנוס וזה לא אסור. וכפי זה, יש ללמוד לאותם שחושבים שזה רק חומר ואינו מלאכה, דהווה כאומר מותר, וכנזכר לאל, בסדר? אותו דבר, על מי שחושב על, על, על משהו ש... זה רק חומרה של חומרה של חומרה, בעצם זה מעיקר הדין והוא עושה את זה כי בעיניו זה חומרה, אז בסדר, יש, יש ללמד אותו, אבל בינתיים זה כאומר מותר ושהוא אנוס. וכן, לאותם האנוסים מצד המלכות, עול של דרך גלן טועים וחושבים להיתר גמור, דיש מקום להתיר עינם ומגע. אך מהם, דכמעט כפרו בשבת, והבי על ידידו כחול, אם מחסרון יראת השם ואם מחמת שחושבים שאי אפשר לחיות בלאו הכי, צריך עיון בדין. בסדר, אנשים שאומרים, תשמעו, שבת זה סיפור של עד המאה ה-16-17, מרגע שהגיע החילון לעולם, אין דבר, כאילו זה לא מתאים כבר לחיים שלנו היום. במשך 26 שעות ו-25 שעות בשבוע להפסיק לעבוד, או במשך 25 שעות בשבוע להפסיק את החיים שלנו, זה משהו שלא מתאים, זה לא שייך, ואי אפשר לעשות את זה היום. אז על, על האנשים האלה, הוא אומר, שם צריך עיון. באמת יכול להיות שזה כן המחלל שבת בפרסיה, הטיפוס הזה שאנחנו מוציאים החוצה, כי זה ממש כפירה בשבת, אבל כל הטיפוסים ממנו ופנימה, עליהם אנחנו לא נחשוב את זה. וראיתי למרן הבית יוסף זן, אני מדלגת טיפה, שכתב מפי הרשב"א ורבנו יונה, ששמע מחכמי צרפת, אבל משומד לחלל שבתות בפרסיה, או שאינו מאמין בדברי רבותינו, הוא מין ואינו יהי נסך, שהיה מוחזק בו שלוש פעמים, אבל בפעם אחת או שתיים אינו עושה יהי נסך, ובפני עשרה צריך שיחלל, היין שם. בסדר, הוא הרבה יותר קפדן על התנאים שבהם אדם נעשה מומר לחלל שבת, בסדר, אם הוא לא חילל שבת במשך שלוש פעמים, בפני עשרה אנשים, זה קצת, בסדר, זה קצת כללי הטקס שדיברנו עליהם קודם של מוטי ארד, אבל אם פחות מזה, אז זה לא נחשב. וכן ראיתי להרב חתם סופר ז"ל, שלא התיר בנדונו רק מטעמים אחרים, אבל מכל מקום פשיטא ללמר דמחלל שבתות בפרסיה, מי אינו יהי נסך. בסדר? השורה התחתונה של הרב כלפון ושל הרב אטינגר, שניהם מין עומדים על הגדר. בסדר? הרב אטינגר, בניין ציון, אומר, מחמיר תבוא עליו הברכה, מי שמקל יש לו מה לשמח הוא מין עומד באמצע כזה, והרב כלפון מחלק את הכל לסטטוסים, אבל אומר בסוף, תשמעו, אם מישהו באמת כופר מהשם את תורתו, בסדר? אם מישהו אומר, שבת זה לא שייך אליי, זה לא העניין שלי, זה לא מתאים לי, מחלל שבת שלוש פעמים בפני עשרה אנשים, בסדר? עומד בכל התנאים, אז כן, יהינו, יהי נסך. עכשיו, יש פה סיפור של זה בעיקר בניין ציון מדבר על זה, על כאילו, למה דווקא חילול שבת הוא מה שמוציא אותך החוצה? בסדר, למה לא מי שאוכל חלב ובשר ביחד? למה זה מה ש... זה המומר, זה המחלל שבת ושרסיה, למה זה הדבר שמוציא אותך מגדר הערב? רעיונות?
זה הפיתוי הקהילתי הכי מובהק, כאילו, בלוז. זה בחגים, כאילו...
כן, אבל גם לאכול כשר זה די, כאילו, אם אתה לא שומר כשרות, אנשים לא יכולים לבוא אליך לאכול. זה גם סטטוס חברתי. מה?
לא יודע כמה עשו את זה. כאילו, אני לא יודע מה... רמת ההכנסה הייתה הרבה יותר נמוכה, אז אני לא יודע מה...
הם התארחו מכל אחד אצל השני.
כן, אני
מוסר. עוד רעיונות, למה דווקא שמירת שבת זה האבן בוחן?
אמרת את זה מקודם, זה כפירה
בין קריאת
עולם,
זה כפירה בין... ביקוד שברית, זה הכי בעיסוק. יציאת מצרים.
יציאת מצרים,
זה
משהו כל היהדות
בנה. נכון. זה משהו בפרסיה, כאילו במרחב הציבורי שכאילו אתה מזהים אותו עם השבת שלך.
יפה, זה ממש שילוב. בסדר, מצד אחד יש פה משהו תיאולוגי חריף. בסדר, השבת היא זכר למעשה בראשית והיא זכר ליציאת מצרים. ומי ששובר את הקשר הזה, שובר את הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. מצד שני, זה גם שובר קשר רוחב. זאת אומרת, הסיפור הקהילתי פה, הסיפור של אני לא חלק מה... כאילו, השבת זה כל כך חשוב, הוצאתי את עצמי מזה, יצאתי החוצה. אני הוצאתי את עצמי החוצה. ואני, כאילו, ברגע שמישהו אומר, אני פועל נגד, בסדר, יש פה את הקו רוחב שהוא כל עם ישראל, והקו עומק או גובה, בסדר, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, מישהו אומר, אני דרך נגד שני הקווים האלה הולך, אז יכול להיות שבאמת זה השלכות של מעשים שלא, בסדר, אמרנו שאנחנו רוצים לחבל החלטות של אנשים וסוברניות של אנשים על החיים שלהם, אבל לכבד את זה, זה גם אומר שיש לזה השלכות. עכשיו, אם מישהו אומר, אני לא חלק מהסיפור הזה של עם ישראל, ולא חלק מהסיפור הזה של הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אז זה באמת סיבה טובה להגיד, אני רוצה להתרחק ממך. עכשיו, חלילה, באמת באמת חלילה, שמה שיצא לי פה זה ששוב, אם האיסור המקורי הוא הסיפור על חתנות, אם להגיד כשמישהו מוציא את עצמו החוצה, אז אנחנו נתייחס אליו החוצה בצורה הזאת, שאנחנו לא נרצה שמשפחה שלנו תתחתן איתו, חס ושלום. אבל מה שכן זה להגיד, אוקיי, אז יש פה איזשהו סימן שאלה. יש פה איזשהו סימן שאלה, כי כשאני מכבדת אנשים, אני מכבדת גם את ההשלכות על המעשים שלהם, אני מכבדת אנשים כאחראים על החיים שלהם. הם החליטו החלטה מסוימת, יש לזה השלכות, שוב, ברובד של הרוחב וברובד של העומק. אבל השאלה היא, אם היום, כשהרב אטלינגר וכשהרב כלפון הכהן מדברים על האנשים שלא שומרים שבת ועל הסיבות שעומדות מאחורי זה שהם לא שומרים שבת, יכול להיות שהיום זה אחרת. זאת אומרת, המחלל שבת בפרהסיה של הגמרא שמגיע גם אליהם, היום הוא אחר. כי היום הסיפור של כאילו, החילון, זה מצחיק לקרוא לזה ככה, כי אנחנו כבר לא חיים, אנחנו ב... לא יודעת, 6-7 דורות אחרי שהחילון פרץ לעולם, ואנחנו כבר חיים בעולם שבו אפשר לגמרי להיות חלק מכלל ישראל, בסדר? מכל הבחינות שיכולות להיות, ועדיין הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לא הדבר שעומד בראש סדר העדיפויות שלך. והשאלה היא איך אנחנו מתייחסים למקרה כזה. ואני חושבת שכמו שגם הרב אטלינגר וגם הרב כלפון כהן מפרקים דברים לגורמים ושואלים רגע למה, אז זה התפקיד שלנו, להגיד רגע למה. ורגע למה, אז גם לתשובה של זה יש השלכות. בסדר? יכול להיות שיש סיבות שאנחנו יכולים לחבל אותם ולהכניס פנימה ביחד. ואני... אנחנו כבר לא נגיע לרב רווח. אבל אני רוצה כן לסיים, בסדר? בשורות האחרונות, בעמוד הרביעי. והטעם לעניות דעתי, בסדר? זה המשך של התשובה של הרב כלפון. הטעם לעניות דעתי הוא תמו, זה מפני מה יהיינו, יהי נסך. בסדר? של המחלל שבת בפרהסיה לפני 3 פעמים, בסדר? המחלל שבת המוחלט הזה, עדיין הוא אומר, יהיינו לא צריך להיות יהי נסך. זה כל עיקר טעם הנסך לפומריאטה, בסדר? כשיש בשיח ההלכתי את המושג של יהי נסך, מה הסיפור שלו? לא שייך בישראל, בסדר? זה שייך רק בגוי. יהי נסך, יין שהוא לעבודה זרה, זה לא שייך בכלל ביהודים. כל ההרחקה הזאת היא הרחקה של גויים, היא הרחקה משום חתנות, חלילה שנכניס את ההרחקה הזאת בתוך העם, וזה לא שייך לישראל. וראיתי לרב חתם סופר זר שכתב דעתה משום כנסה. בסדר? שיש איזושהי הסתייגות הלכתית שאנחנו מכניסים לתוך הסיפור הזה של יהי נסך מול יהודים, משום כנס. בסדר? מין איזה עונש על מישהו. זה לא הוצאה שלו מהגדר. בסדר? כנס זה מין... זה עונש על עבירה פנימית, על עבירה שהיא בתוך, זה לא מוציא שום דבר אף אחד החוצה. ולעת עתה אתפלא מאוד על שלא מצאתי מקור לזה מהש"ס בעניין יהי נסך, וגם ברמב"ם ובשולחן ערוך כעת לא מצאתי, ועוד אלה בעזרת השם. בסדר? הוא עוד מחפש לזה הוכחה, לזה שהסיפור של יהי נסך אצל יהודים, בסדר? להרחבה של לא רק יהי נסך לסתם יינם, אלא סתם יינם של יהודים, שההרחבה הזאת היא רק כנס ולא מוציאה מהגדר. הוא סומך על זה, אבל הוא אומר, עוד לא מצאתי לזה הוכחה. אבל אני חושבת שזה הסיפור. הסיפור של להגיד, יש כנסות, זאת אומרת, זה התנהגות שלילית. אנחנו בתור לומדי הלכה ודוברי הלכה בעולם לא יכולים פשוט לעבור מול חילול שבת בפרהסיה ולהגיד, אוקיי, סבב. אבל אנחנו יכולים לכבד את הבחירה הזאת ועדיין להיות אינקלוסיביים. יש לזה דרכים, צריך למצוא אותם. צריך למצוא את הדרך לכבד אנשים, צריך למצוא את הדרך לכבד נימוקים של אנשים ואיך אנשים מגיעים לסיטואציות שהם לא שומרים שבת. ולעשות, ושיש השלכות מעשיות הלכתיות למה שעומד מאחורי בחירות של אנשים. שזאת הסיבה לכבד אותם. זאת אומרת, אני צריכה לברר מי עומד מולי ולראות מה הסיטואציה, בסדר? כמו הרב משאש בהתחלה, יש משמעות לסיטואציה. יש משמעות למי שעומד מולי ולמה שעומד מאחורי מה שהוא עושה. וזה דווקא לכבד. זה דווקא לראות בן אדם כתפיסה הוליסטית של בן אדם, ומה עומד מאחורי הבחירות שלו, ומה עומד מאחורי העולם שלנו היום ב-2021. וחס וחלילה להגיע למצב שבו אני אומרת על מישהו, על יהודי, לא, הנה, איסור משום חתנות חל עליך. וגם אם לא רוצים לזה הוכחות, אז אפשר עדיין להשתמש בשכל הישר שלנו, ואין כאן המקום להעריך, ולדעת שיש דברים נכונים, ואפשר פשוט... ששכל ישר זה חשוב גם כשיש הרבה מאוד הוכחות הלכתיות בצד השני. כן, לא.
אפשר לחתום לדריאנוב? הוא עושה את זה פשוט בצורה מאוד...
אני לא בטוחה כמה מותר לך דריאנוב בשיעור שזה הכותרת שלו, אבל...
זה גם לא הפעם הראשונה, אדם הכהן הוזמן לבית אחד לסעודה ראשונה של שבת, קידש על פתו, כשהגיע להמוצי, עשה חריץ בחלק הנהוג. כשגמר לקדש, נטל נר דולק מעל השולחן והתחיל בודק את הפת. נבהל בעל הבית ושאל רב אברהם בר, כיצד אתה מטלטל נר דולק בשבת? הזהיר המשורר הזקן, לא עליך ידידי, עיניי כהות מחמת זקנה, ובלי אור הנר איני יכול למצוא את החריץ בפת. נראה לי, זה כן את כל ה...
תודה רבה לכולם!
תודה רבה.
אני אשתדל לדבר על הסתורה של פעם.